שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יש הכוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, מנדי אור. מתחילים. הנקודה שנדבר עליה היום היא לא רעיונית ולא תיאורטית ולא מחשבתית וישיבתית, היא בדוקה ומנוסה. אני בעצמי גיבור העניין, אני רוצה היום לדבר על נקודה שיקרה לי, אני מדבר עליה מתוך הלב, אני מאמין בה בכל ליבי, וראיתי כבר יותר מפעם אחת איך שהיא עובדת בפועל ממש, איך שהיא פועלת גדולות וישועות, גדולות ונצורות, ופותרת בעיות בכל כך הרבה תחומים. אדם יכול לקצר את השיעבוד. אדם יכול להקל על עצמו את תרדות החיים, את דאגות החיים, ואת כל הלחצים וההפרעות שקשורים בחיים. לא חייבים לסבול, יש דרכים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו דרכים, שבהם אדם יכול להקל על עצמו את המתח ואת התרדה ואת כל מה שקשור בחיים השוטפים. אנחנו רוצים היום לדבר על נקודה נפלאה, נקודה גם במהלך מחשבה, גם וורטים נפלאים שאפשר להגיד בליל הסדר, אבל גם עם משמעות מעשית פשוטה. איך מקצרים את השיעבוד? איך פועלים שהתרדות החיים, שדאגות החיים, יהיו יותר קלות, ואנחנו נזכה באמת לראות את כל מה שאנחנו מבקשים, מתגשם בפועל ממש. השאלה הפשוטה שכל אחד שלומד קצת את פרשיות יציאת מצרים, שואל את עצמו שאלה פשוטה. איך התקצר השיעבוד? איך 430 שנה הפכו בפועל ל-86 שנים? השיעבוד במצרים קוצר ב-80%. בפועל עם ישראל סבל במצרים 20%, חמישית וחמושים יצאו בני ישראל בארץ מצרים, מאשר מה שהקדוש ברוך הוא גזר וגם אמר שכך היה בפועל. בואו נשאל את עצמנו שאלה פשוטה, אנחנו מכירים את פרשיות יציאת מצרים, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אנחנו מכירים את הסיפור הזה עוד מגן הילדים. כמה שנים היו בני ישראל בארץ מצרים? כמה שנים סבלו בני ישראל בארץ מצרים? השאלה הפשוטה הזו גוררת לא פחות מחמש תשובות. בואו רגע נעצור ונחשוב כל אחד איפה שהוא נמצא, כל אחד ואחת, במטבח, באוטו, בעבודה, בדרך, בכל מקום שיהודים נמצאים, רגע נחשוב. כמה שנים היו בני ישראל במצרים, וכמה שנים סבלו בני ישראל במצרים? שאלה פשוטה, נכון? והתשובה מסובכת. כמה מספרים קופצים לנו בראש? חמישה מספרים. 430 שנה, 400 שנה, 210 שנים, 116 שנים, 86 שנים. כמה שנים היו בני ישראל במצרים וסבלו בני ישראל? יש הרבה מאוד אפשרויות. לאברהם אבינו נאמר, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. מראש נאמר לאברהם אבינו, שעם ישראל עתיד להיות במצרים, ולסבול ולהתענות במצרים 400 שנה. פסוק פשוט בתורה, אין עליו מחלוקת. בפרשת בו נאמר בלשון עבר, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. בפרשת בו נאמר שהם היו בפועל 430 שנה. לאברהם נאמר בלשון עתיד שהם עתידים להיות 400 שנה. בפרשת בו נאמר שבפועל הם היו 430 שנה. אבל אנחנו יודעים שהם לא היו במצרים 400 שנה ובטח לא 430 שנה. בוודאי שמשמעות הפסוקים אינה כפשוטה. למה? כי במצרים נולדו בסך הכל שלושה דורות. סליחה, במצרים נולדו בפועל שני דורות. אמרם ומשה רבינו. נו, אז כמה זמן זה? גם אם נכניס את השנים של קהת ואמרם ומשה רבינו, כמה שנים זה כבר? והרי חלק מהשנים, אבא וסבא חיים ונכד חיים אחד על חשבון השני, חיים באותם שנים. לכן אומרים לנו חז"ל, רדו שמה, שעם ישראל היה במצרים רק 210 שנים. רדו בגימטריה 210, ולכן אנחנו יודעים שהם היו במצרים בפועל 210 שנים. אבל האמת היא שהם היו במצרים 210 שנים, אבל למעשה הם לא סבלו במצרים 210 שנים. הם שילמו ארנונה במצרים 210 שנים, אבל מצרים מלשון מיצר וגבול, ועבדום ועינו אותם, מצרים של הסבל והשיעבוד, הייתה הרבה פחות מ-210 שנים, פחות אפילו מחצי. תחילת השיעבוד היה אחרי שמת אחרון השבטים במצרים, דהיינו אחרי 94 שנים. זאת אומרת שהשיעבוד היה בפועל 116 שנים, ועיקר השיעבוד היה 86 מתוך 116. השיעבוד היה הדרגתי. הוא התחיל אחרי שמת אחרון השבטים במצרים, אחרי 94 שנים אחרי שהם ירדו. זאת אומרת שהשיעבוד בפועל, המסגרת הכללית שלו, הייתה 116 שנים. ועיקר השיעבוד, והימררו את חייהם, היה מלידת מרים. לכן מרים מלשון מרירות. ומרים הייתה ביציאת מצרים, בת 86. כי משה היה בן 80, כמו שהתורה אומרת, ומרים גדולה ממנו בשש שנים, אז מרים הייתה ביציאת מצרים בת 86. אז אנחנו יודעים שעיקר השיעבוד היה 86 שנים. אז בואו נראה את המסגרת. בתורה כתוב שהם היו 430, בפועל אנחנו יודעים שהם היו 210, ובפועל השיעבוד עצמו מתוך ה-210 היה פחות מחצי, היה 86 שנים. שהם 20% מתוך ה-430. והשאלה הפשוטה שכל אחד שואל את עצמו, איך התקצר השיעבוד? איך גורמים לזה שגזרה רעה של הקדוש ברוך הוא לא תתקיים? קדוש ברוך הוא גזר ועבדום ועינו אותם 400 שנה. הוא בפועל הקל עלינו וחס עלינו. והשיעבוד היה, שנות החיים במצרים התקצרו ל-210, וגם מתוכם השיעבוד היה רק 86. איך זוכים לזה שהקדוש ברוך הוא יקל עלינו וגזרה רעה לא תתקיים? מה הדרך? מה המסלול לשם? אגב, אני רוצה לומר, אנחנו בכל אופן עומדים בערב פסח, וכל אחד מלקט את הרעיונות ואת הפרפראות שהוא יגיד בשולחן הסדר, אז אני רוצה להגיד כמה דברים מיוחדים במינם, שפשוט נעימים לאוזן ומתיישבים על הלב, והם פשוט מתאימים לומר אותם בהתכנסות המשפחתית הגדולה, שכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. קודם כל, השאלה הפשוטה שכל אחד שואל, איך ניישב פסוק בתורה? אם בתורה כתוב ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה, התורה אומרת את זה בלשון עבר, לא בלשון עתיד שאתה יכול להגיד גזרה רעה לא חייבת להתקיים. התורה אומרת שבפועל הם היו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. אז איך חזל יכולים להגיד שהם היו רק 210? מה נעשה עם פסוק פשוט בתורה שהם היו במצרים 430 שנה? ראיתי פעם דבר גאוני בספתי כהן, הצפתי, הוא אומר דבר מיוחד במינו. כמה צריך לדייק בכל אות ובכל מילה בתורה? בתורה לא כתוב שהם היו בארץ מצרים 430 שנה. בתורה כתוב שהם היו במצרים 430 שנה, לא בארץ מצרים. נסתכל בפסוק, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו צבאות בני ישראל מארץ מצרים. שמענו? הם יצאו מארץ מצרים, אבל 430 שנה הם היו במצרים, לא בארץ מצרים. למה? כי במצרים הרוחנית, במצרים הנפשית, בתרדה של מצרים, הם היו 430 שנה, מאז שהם שמו על ברית בין הבתרים. כי הלחץ, הדאגה מהישיבה במצרים, התחילה מהיום שהם שמו עליה כבר. הרבה לפני שהם ירדו למצרים בפועל, איך אומרים, ממתי אדם מתחיל לדאוג מניתוח? לא מהרגע שהוא מתפשט ולובש את החלוק לו עלינו ונכנס לחדר ניתוח. לא מאז מתחיל הלחץ. לא מהרגע ששמים עליו את מסיכת ההרדמה. לא מהרגע שהוא רואה פעם ראשונה את המנתח, אפילו לא מהרגע שהוא הולך לבקש טופס 17 בקופת חולים. מניתוח נכנסים ללחץ מהפעם הראשונה ששומעים מרופא משפחה, אני חושש שתצטרך ניתוח. מהפעם הראשונה ששומעים מרופא המשפחה, שהולכים לניתוח, יכול להיות שעד הניתוח בפועל יעבור חצי שנה או שנה. ובדיקות ועניינים, מהרגע שפעם ראשונה, הניתוח מרחף באוויר, האיום הזה כבר עומד מול העיניים, כבר מאותו הרגע מתחילים הדפיקות לב, כבר מאותו הרגע מתחילות התפילות, כבר מאותו הרגע מתחילים לבקש ממי שבערך. לכן מדייקת התורה ואומרת, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים, מצרים הרוחנית, מצרים התודעתית, מצרים הנפשית, כמה זמן היא מעליהם? 430 שנה, כמו שחזל עושים חשבון, שזה מי ברית בין הבתרים, עוד לפני לידת יצחק, שהם שמעו בפעם הראשונה על ירידת מצרים, כבר אז התחילו לדאוג מזה. אבל בעצם היום הזה יצאו צבאות בני ישראל מארץ מצרים. מארץ מצרים הם באמת היו ממצרים הגיאוגרפית, הטופוגרפית, ממצרים, מגבולות מצרים, משם הם היו באמת רק 210 שנים, כמו שאומרים חז"ל. עוד פרפרת מיוחדת ונפלאה, מיוחדת במינה מהמתוקות ביותר שיש. אמרנו שהם אמורים היו להיות במצרים 430 שנה. זה המסגרת שקובעת התורה. בפועל זה התקיים, כמו שאמרנו, בצורה רוחנית או דעתית, זה לא התקיים בפועל. בפועל קושי השיעבוד השלים, הם היו רק 210, ובפועל גם לא 210, אלא 86. למדנו ששיעבוד מצרים היה 20%, חמישית מ-430. 86 זה בדיוק חמישית מ-430. הייתי פעם וורט נפלא, בספר תורת חיים, כתב אותו אחד מאבות משפחת שור, מהמשפחה של התבועות שור, מהמשפחה החשובה הזו, הוא כותב רעיון עצום ונפלא. עכשיו אני מבין למה שותים 4 כוסות בליל הסדר. הרי השאלה ידועה ומפורסמת, מה פתאום שותים 4 כוסות בליל הסדר? איך הגיעו 4 כוסות לליל הסדר? זה הרי בתורה לא כתוב לשתות 4 כוסות, זה מצווה דרבנן, למה? כנגד 4 לשונות של גאולה, מה הקשר בין 4 לשונות ל4 כוסות? 4 לשונות של גאולה, אז נאכל 4 קלחי חסה, נאכל 4 חתיכות מצה, נקלף 4 אגוזים. מה זה קשור? למה 4 לשונות של גאולה מחייבים 4 כוסות? נאכל 4 מצות. למה זה קשור דווקא לכוסות? אז לכן באמת הגמרא מביאה, כולם יודעים, ש4 כוסות גם נרמז אצל יוסף, וכו' וכו', 4 פעמים כוס, יש כמה וכמה טעמים ל4 כוסות. אבל הוא אומר רעיון כל כך מיוחד ומתוק, למה אנחנו שותים 4 כוסות בליל הסדר? 4 לשונות של גאולה, מה הפשט? אז הוא אומר כי הקדוש ברוך הוא פטר אותנו מ4 פעמים כוס. המילה כוס היא בגימטריה 86. בעצם היינו אמורים לשתות במצרים חלילה 5 כוסות של תרעלה. היינו אמורים לסבול במצרים 5 פעמים 86, 5 כוסות. 5 פעמים 86 זה 430. בפועל הקדוש ברוך הוא חס עלינו, פטר אותנו מ4 פעמים כוס, מ4 פעמים 86, והותיר אותנו עם כוס אחת, והם מררו את חייהם 86 שנה, הותיר אותנו עם כוס אחת של מרירות, עם כוס אחת של פורענות, כוס אחת שתרעלה לו עלינו. לכן אנחנו שותים 4 כוסות של גאולה, כדי להודות לקדוש ברוך הוא, שפטר אותנו מ4 חמישיות, מ4 פעמים 86, והותיר אותנו עם כוס אחת, עם 86 אחת. בדומה לזה, ראיתי פעם בחידה, שאומר דבר נפלא, מאותה הסיבה, יוסף הצדיק שולח לאביו יין ישן וגריסים של פול. ולאביו שלח כזאת, אומרים חז"ל, מה זה כזאת? מבירה ששתי דעות. דעה אחת, יין ישן שדעת זקנים נוחה ממנו, ודעה שנייה, גריסים של פול. וכמובן כל אחד שואל, יוסף הצדיק, כזאת מתנה מביאים לאבא? למה אבא חלילה הוא סוחר מהשוק, שאתה מרצה אותו עם גריסים של פול? חס ושלום, אבא הוא אדם כזה שישתה יין ממצרים? יעקב אבינו הרי לא ראה את הבן שלו, הוא הרי לא יודע איך נראה הבן שלו שחי 22 שנה בערבת הארץ. יעקב אבינו ישתה יין, בקבוק יין שקיבל מאדם שהוא משנה למלך מצרים. ובכלל, היין במצרים הוא לא משובח. מצרים לא משתבחת ביינות שלה. מה פתאום לשלוח לאבא בקבוק יין? אתה רוצה הרי מתנה צריכה להתאים למקבל המתנה. לא קונים לכולם את אותה המתנה. לא קונים לספר שלך, ולמנהל אולם הסמכות שעשית את זאת ברית מילה, ולראש השיבה שלך את אותה מתנה, נכון? אם אתה רוצה לשמח את הראש השיבה שלך בערב פסח, אז מה אתה עושה? אז אתה קונה לו, אני מסופק אם תקנה לו בקבוק יין. גריסים של פול, בטח לא תקנה לו, ובלי להיכנס לשאלה של קטניות. אתה תקנה לו מתנה שמשמחת אותו. אתה תיגש לרבי עקיבא, ותיכנס לחנות ספרים, ותחפש ספר חדש. לכל היותר תקנה לו איזה חפץ של יהודאיקה, תקנה גביע לקידוש, תקנה מפית למצות. אבל מי קונה גריסים של פול ליעקב אבינו? אפילו בקבוק יין ישן ממצרים, מצרים ארץ חמה, לא משתבחת ביינות שלה. אם ליעקב אבינו תהיה התלבטות, אם לשתות בליל הסדר בקבוק יין מחברון, או בקבוק יין ממצרים, הוא בוודאי יעדיף את הבקבוק יין מחברון, או מרמת הגולן. אז מה פתאום יוסף שולח לאבא שלו בקבוק יין ישן שדעת זקנים נוחה ממנו, או גריסים של פול, מה מונח כאן? כותב החידה נקודה מיוחדת ביותר. יוסף רוצה לנחם את אבא שלו. יוסף יודע שאבא שבור ורצוץ. מעבר לכל מה שעבר על המשפחה ב-22 שנה האחרונות, אבא גם צריך עכשיו לרדת למצרים, לעזוב את ארץ ישראל, ולרדת למצרים, להתחיל את גזירת הגלות. אז יוסף שולח לו קודם כל יין ישן. יין ישן בגימטריה 430. יוסף רומז לו לגזירת הגלות, לגזירת ועבדום ועינו אותם, לאותו שטר שנחתם על אברהם אבינו. אז מה אפשר לעשות? כך גזר הקדוש ברוך הוא, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואחרי כן יצא ונקבל את התורה, ונגיע ונחזור לארץ ישראל. אז קודם כל הוא שולח לאבא בקבוק יין ישן, כי יין ישן בגימטרי 430, לנחם אותו על גזירת הגלות. שזה המסלול, וזאת הגזרה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ובכל אופן הוא מוסיף ומשמח את אבא, ומרגיע את אבא. הוא שולח גריסים של פול. פול בגימטריה 116. 116 זה בדיוק, כמו שאמרנו, המסגרת הרחבה של השיעבוד. מסוף ה-94 שנים, שמת אחרון השבטים במצרים, שמת לוי. הוא רומז לאבא, אבל מה? זה לא יהיה 430 שנה, זה יהיה בערך רבע, זה יהיה 116 שנים. הוא רומז לאבא גריסים של פול, לכן הוא שולח פול גרוס. לומר שהגלות תהיה חתוכה, הגלות תהיה גזורה, הגלות לא תהיה שלמה, במקום 430, היא תפחת בכמעט 75%, ב-70%, והיא תהיה 116 שנים. אם כן, גם היין הישן וגם הגריסים של פול, וגם הארבע כוסות, כולם מכוונים כהודעה לקדוש ברוך הוא, שגזרת ועבדום ועינו אותם 400 שנה, או 430 שנה, בוטלה, קוצרה, משמעותית, והפכה להיות בפועל 86 שנים. והשאלה היא באמת, איך זוכים לנס כזה? איך זוכים שגזרת השיעבוד, שאם נגזר על יהודי שחס ושלום יהיה לו עיכוב בפרנסה, או יהיה לו עיכוב בשידוך של ילדים, או יהיה לו עלינו עיכוב בבריאות, כי נגזר ככה. אבל איך מקצרים את השיעבוד הזה? איך מקצרים את הכאב הזה? איך גורמים לקדוש ברוך הוא להגיד, גם אם נגזר, יצאנו במעט ידי חובה, יצאנו במשהו ידי חובה, וכבר רוצים להגיע, ססים ושמחים, לבניין עיריך, רוצים כבר להגיע באמת לבניין בית הבחירה. איך זוכים לקצר? זו הרי שאלה שכל אחד שואל את עצמו. איך זוכים לניסים? איך זוכים לישועות? איך זוכים לקצר את עוגמת הנפש? וכבר להגיע לשמחה. אז כאן באמת אני רוצה לפתח נקודה מיוחדת שכמו שאמרתי, היא בדוקה ומנוסה, זה לא רעיון ולא תיאוריה, כל מי שהתנסה בה יודע שהיא אמת לאמיתה. אני לפחות, בטח אם יושבים בשירותניה, אז כבר סיפרתי כמה פעמים שיש לי ממש הודעה אישית לקדוש ברוך הוא, שקשורה לעניין הזה של שירותניה, והדברים הם נכונים כשלעצמם. ראיתי פעם רעיון מיוחד מאוד ברבי בליקוטי שיחות, רעיון שהוא אבן ויסוד במחשבה של יהודי, שמלווה אותו בכל רגע ורגע, ויכולה לתת לנו באמת תשועה וישועה, בכל מה שמבקשים, בכל מה שצריכים, עד כדי גאולה כפשוטה. בוודאי שהם היו משועבדים במצרים. נכון ש-430 קוצר ל-210, אבל לפחות ב-210 שנים, בוודאי שהם היו משועבדים במצרים, זה לא יכול להיות. הם ירדו שם לבעבדום ועינו אותם, הם לא ירדו שם כדי לשחק פינג פונג. הם ירדו שם פשוט כדי להתענות בגזרת הגלות, שלא ניכנס עכשיו לשאלה למה הם היו חייבים בה, שזאת שאלה בפני עצמה. אבל איך שלא היה, הקדוש ברוך הוא גזר ועבדום ועינו אותם, והם ירדו לשם לשם ועבדום ועינו אותם. אבל מה? הם בחרו שיעבוד יותר נוח. היה להם את השכל, בשנים הראשונות, עד שהתחיל השיעבוד, היה להם את השכל לבחור שיעבוד יותר נוח. בחיים חייבים להשתעבד, אבל יהודי יכול להחליט במה יהיה השיעבוד שלו. יהודי יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד, צריכים להשתעבד. צריכים לקבל עול, אז אני מקבל על עצמי עול תורה. ותוציא אותי ידי חובה בחומר ובלבנים הזה. ואם אתה כבר מקבל עול, עול מתוק, עול נעים, עול מענג, עול תורה, אז מסירים ממנו עול דרך ארץ. כתוב בזוהר, בחומר ובלבנים, דקל וחומר. בכל עבודה בשדה, דברייתא, שהיא מהשדה, היא באה מבחוץ. גם ללמוד תורה זה קושי. גם ללמוד תורה זה אתגר. לאף אחד לא קל ללמוד תורה, ומי שהגיע לשלב שקל לו, הוא כנראה צריך להוסיף יותר. שיעבוד, לא חייב להיות דווקא בחומר ובלבנים כפשוטו. לא חייב להיות חס ושלום בבעיות של בריאות, ובעיות של חינוך, ובעיות של שיתוכים מהילדים. שיעבוד יכול להיות בתורה, ואז כבר לא צריכים שיעבוד אחר. אם אדם מטפס את הסולם מוצב ארצה, את הסולם מטפס השמיימה, אם הוא מטפס אותו על ידי תורה, אם הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, במקום רוחני, קדוש ברוך הוא כבר לא צריך לקרוא לו בדרך אחרת. מה שקרה הוא, שעד שאחרון השבטים במצרים מת, כל זמן שהיה חי הדור הראשון, הדור שבשבילו הוקמה הישיבה בגושן, הם ישבו ולמדו. וזה היה באופן של בחומר ובלבנים. ישבו והתייגו ושברו את הראש והתווכחו. ובמילא הם כבר יצאו בזה ידי חובת ועבדום ועינו אותם. חייבים לסבול דווקא מגב שבור, מבניית פירמידות. אפשר לסבול מלהקפיד על זמן, ומלהקפיד על חברותה, ולבוא ערני לחברותה, ולהבין מה שלומדים, ולזכור את מה שלומדים, זה גם מאמץ. גם לבוא לשיעור, ולהקשיב לשיעור, ולהקפיד על שיעור, בטח מי שיש לו תוספת, בערב, לפני שהוא נרדם, ללמוד משהו לפני השינה, ללמוד אף גמרא, ללמוד מאמר חסידות, ללכת לישון קצת באמת מתוך יגיעה של תורה. זה דבר קשה מאוד, לאף אחד זה לא קל. וכמו שאמרנו, מי שקל לו, זאת אומרת שהוא צריך להוסיף, ברמה שזה ידרוש ממנו מאמץ. אבל איך אומרים, מי שמוציא את הכוחות, על שיעור תורה, כבר לא צריך להוציא את הכוחות על בעיות של בריאות. מי שיוצא ידי חובה, איך אומרים, מישהו פעם אמר לי, הרבה מילה צריכים לריב על משהו, נכון? מישהו פעם אמר שהוא מתווכח עם האישה, ללכת לשיעור, לא ללכת לשיעור. אגב, לא צריכים להתווכח עם האישה רק שהבעל ילך לשיעור, צריכים להתווכח עם האישה גם שאישה תלך לשיעור. מה נשים חייבות פחות? גם נשים צריכות ללמוד. בטח הלכות הצריכות להן, ובטח הלכות הקשורות באהבת הלב, וכו' וכו'. במצוות הקשורות בלבבות, ודאי שגם נשים חייבות. אז אם בעל ואישה מתווכחים על ללכת לשיעור, אז כבר לא צריכים ללכת להתווכח אחר כך על מה יהיה עם הילדים. לא צריך כבר אחר כך להתווכח על החינוך בבית, כי הסטנדרטים ברורים, ויש סייעתא דשמיא, והדברים עומדים על מקומם, והכל הולך אחרת. אז זאת הנקודה. השיעבוד בוודאי היה, ואהבה ודום ועינו אותם בוודאי היה, אבל היה להם את השכל, היה להם את החוכמה, ב-94 שנים הראשונות, לצאת ידי חובת שיעבוד, בקל וחומר. ובכל עבודה בשדה דברייתא. מה שקרה הוא שנגמרו ה-94 שנים, מת אחרון השבטים במצרים, הגיע הדור החדש, הדור של הנכדים, הדור שלא ראה את יעקב, הדור שלא ראה את האבות. והדור הזה אמר, די, לא זמירוב, תעשה לי טובה לשבת וללמוד, זה פרימיטיבי, זה שייך לדור הקודם. אני רוצה לעשות כסף, אנחנו במצרים, אנחנו חיים, ברוך השם, מלך מושל בכיפאיה, חיים במרכז העולם, אנחנו רוצים לצאת לרחוב, להצליח בחיים. יש לנו ארץ מראה, יש לנו ביזנס, אפשר להצליח. אמר הקדוש ברוך הוא, רגע רגע חבר'ה, שכחתם למה ירדתם לפה? לא ירדתם לפה לאכול ולשתות. ירדתם לפה לבעבדום ועינו אותם. אם לא מקיימים ועבדום ועינו אותם במובן הרוחני, צריכים לחזור ולקיים ועבדום ועינו אותם במובן הפשוט, לא עלינו ולא על אף אחד. למה הדבר דומה? יש על זה סיפור מופלא מחופץ חיים, כך מספרים, אני יודע מה המקור, כך מספרים, הסיפור הוא יפה מיוחד מאוד. מספרים שפעם בא אליו גביר, וביקש רשות, ביקש רשות לעשות שינוי בחיים. הגביר הזה אמר שהוא כל היום עובד ומוכר וקונה, אבל מה, בערב הוא עוד לא הולך לישון. הוא גביר בעל נפש, הוא לא הולך לישון, יש לו בערב שעה של גמילוס חסד. עד 21:00, מ-6 בבוקר עד 21:00, הוא בעסק, הוא במתח, הוא בקניות ומחירות, בצרכות וצווחות. אבל כשהוא מגיע הביתה הרוג ב-21:00, הוא עוד לא הולך לישון. הוא אוכל משהו, שותה כוס קפה, חוזר לעצמו, ואז פותח בוטקה מאחורי הבית, שבאים יהודים והוא נותן גמחים. לזה הוא פורט צ'קים, לזה הוא מקדים צ'קים, לזה הוא נותן גמח, פה הוא עוזר לחתונה, פה הוא עוזר לעניין אחר, הוא נותן ליהודים גמחים. עכשיו הוא אומר, הוא כבר עייף, הוא התבגר, אין לו כוח, 21:30 בלילה, הוא בא הביתה, הוא רוצה ללכת לישון. אין לו כוח עכשיו לשבת לראות אנשים. אז הוא מבקש מהחופץ חיים רשות, אולי לבטל את המנהג הזה, אולי להביא איזה גבאי שישב שם. החופץ חיים אמר לו, תשמע, אתה לא מפסיק עם זה, כי הגבאי לא ייתן את מה שאתה נותן. הגבאי זה לא הכסף שלו. הגבאי רק יחכה שאנשים יפסיקו לבוא ויהיה לו שקט ויוכל ללכת לישון. מה פתאום, הוא יוציא לאנשים את החשק והם לא יבואו. אתה תמשיך שם. וביחס למה שאתה טוען, שאתה עייף, אומר לחופץ חיים, תשמע, תודה לקדוש ברוך הוא שאתה עייף מטוב, ולא חס ושלום עייף מההפך. תודה לקדוש ברוך הוא שאתה עייף מזה שיהודים מבקשים ממך כסף, ולא אתה עייף מזה שאתה צריך לבקש מיהודים אחרים כסף. אומר לו החופץ חיים, זה מה שנאמר, זה מה שאומר דוד המלך בפרק חף ג' המפורסם, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. דוד המלך מבקש שטוב החסד ירדפו אחריו. כל אחד שואל את עצמו, איזה לשון זאת? אתה מבקש שירדפו אחריך? מי רודף אחריך? רודף אחריך מי שרוצה חס ושלום להרוג אותך, מי שרוצה לפגוע בך, רודף. רודף זה סמל לאדם שרוצה לפגוע בך ואתה בורח ממנו. היית צריך לבקש, אך טוב החסד יבקשוני, אך טוב החסד יפגשוני, אך טוב החסד יברכוני, יש מספיק לשונות יפים בספר התהילים. מה פתאום אך טוב החסד ירדפוני? אלא, אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, משהו צריך לרדוף אחריי. הרי בחיים, החיים האלה, כמו שאמרנו, האדם בשביל להזן את האגו שלו, בשביל להזן את הגאווה שלו, בשביל כל הסיבות שיש, שבשבילם צריך מבול, צריך משהו שיתאר אותו וינקה אותו, אז משהו צריך לרדוף אחריך. החיים הם כאלה שמשהו כל הזמן צריך לשמור אותך בתוך מסגרת מאוזנת. כי ברגע שמתחילה להתפתח השיעור שבעיסה, אז נהיה חמץ, אז נהיה גאווה. אז משהו צריך לשמור אותך בתוך מסגרת. אומר דוד המלך, אם משהו צריך לרדוף אחריי, לפחות שזה יהיה טוב וחסד. לפחות שאני אהיה רדוף מדבר טוב, מדבר מתוק, מדבר של עונג. מחומר ולבנים דקל וחומר. שאני אהיה רדוף מלהבין סוגיה בגמרא, שאני לא ירדם בלילה בגלל שלא הבנתי מה שחבוסה אמר לי, בגלל ששמעתי יום שיעור שלא נותן לי מנוחה, בגלל שאני צריך להכין שיעור, ואני לא מצליח למצוא את הנקודה, למצוא את הוורד, למצוא את הפוינט, לפחות שמזה אני אהיה מודאג. גם זה יכול להדאיג. יש יהודים שהולכים עם פנים מחורכמות, למה? כי הם לא הבינו קצות. איך מסופר על שהוא מצא תוספת אחד את זה? שראו אותו התלמידים, ראו עם פנים מהירות, למה פנים מהירות? מצא תוספת אחד את זה. אפשר גם להיות מודאג או להיות שמח, מעניינים של תורה. אז דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גם אם משהו צריך לרדוף אחריי, שזה יהיה משהו טוב, שזה יהיה עניין של חסד, שזה לא יהיה עניין שכואב. וזאת הנקודה שהייתה במצרים, זה היה השכל שהיה להם ב-94 שנים הראשונות, לקבל שיעבוד, לקבל עמלה של תורה, לקבל יגיעה של תורה, לקבל חובה של תורה, ואז כבר לא צריכים, כל המקבל עליו עול תורה, מסירים ממנו על דרך ארץ, כבר חוסכים ממנו את כל העניינים האחרים. בעניין הזה, כמו שאמרתי, אני ראיתי הרבה יותר מפעם אחת את העניין הזה, שהוא פשוט בדוק ומנוסה. וזו העצה הגדולה ביותר שאפשר לתת ליהודי. יהודי שצריך סייעתא דשמיא, יהודי שצריך לראות נס. הדרך הטובה ביותר לראות נס, היא לקבל תוספת בלימוד התורה. ואם אנחנו נמצאים בשיעור חסידות, אז בוודאי ובוודאי שיעור של פנימיות התורה, שמקרב את האדם עוד יותר, לא רק ברמת הלימוד, אלא גם ברמת הפנימיות, גם ברמת המחשבה, גם ברמת הקשר, וזה פשוט חוסך את העניין. למה? נבין את זה. מה באמת הסיבה של העניין הזה של שיעבוד? של שיעבוד מלחיס, של שיעבוד לפרנסה, של כל העניין הזה שהקדוש ברוך הוא גורם, מה בול? שגורם בחיים כל כך הרבה בלבול. מה באמת הסיבה לזה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות לנו חיים קשים. הסיבה היא מאוד פשוטה. כי שיגיעת שניהם השכחת עוון. כשאדם צריך להתייגע בחיים, הוא צריך להרים את הראש, הוא צריך להתפלל, הוא צריך לבקש, הוא צריך להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא. אבל כשהכל הולך בקלות, אז אוטומטית האדם מתנפח. זה טבע האדם. האדם רואה רק את עצמו, וכשהולך לו בקלות, הוא שוכח איפה הוא נמצא. אבל כשהוא מרגיש תלות, כשהוא מרגיש חסר, אז הוא מרים את העיניים לשמיים. איך פעם אמרו, אנחנו מברכים, בורא נפשות רבות וחסרונן. מברכים את הקדוש ברוך הוא שהוא ברא נפשות וחסרונן, שהוא ברא את הנפשות חסרות. מה יש לשבח את הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את הנפשות חסרות? היה עדיף שיברא את הנפשות צבאות, נכון? שיברא את הנפשות שלמות. לא. ברוך השם שבראת אותנו חסרים, אז יש לנו סיבה להרים את העיניים למעלה. מי יודע מה היה קורה חס ושלום אם היה בורא אותנו שבעים? היינו הופכים להיות בהמות. אם ככה אנחנו בהמות בלי זה, מה היה קורה? אם ככה אנחנו בהמות עם החסר, מה היה קורה חס ושלום בלי החסר? זה איזשהו איזון שמכניס את האדם, זה המתנה, החסר, הוא המתנה הכי גדולה. כי כשיהודי מרגיש תלותי, אז הוא חוזר הביתה. אז הוא זוכר לאן הוא שייך, לאן הנשמה שלו שייכת, והוא באמת מרים את העיניים באופן פנימי לקדוש ברוך הוא. אבל מי אמר לך לחפש את הקדוש ברוך הוא מתוך חסר של סבל גשמי, שחס ושלום דאגה של ילדים או דאגה של בריאות? אתה יכול הרי למצוא את הקדוש ברוך הוא בדרך נעימה. שב תלמד תורה, שב תלמד חסידות, שב תלמד פנימיות. אתה כבר תרים את העיניים למעלה, אתה כבר תרגיש את מקור הנשמה שלך, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, אתה יודע לאן תהיה שייך, אז איך אומרים, אם טיפסת בסולם, בדרך המלך, לא צריכים לטפס במדרגות חירום, לא צריך לטפס חס ושלום ממקום בעייתי. אז זאת הנקודה. אני רוצה לסיים, בכל אופן, אנחנו בשיעור תניה, אז אני באופן אישי חייב תודה לקדוש ברוך הוא, באמצעות עבדיו הנביאים. אני ראיתי עניין מופלא, עם התוספת של הלימוד הזה בספר התניה, ולסיפור הזה יש כבר נכדים ונינים וצאצאים. מי שרוצה יכול לפנות אליי, אני אשלח כמה וכמה תכתובות עם כמה וכמה יהודים, ובוא נחי ומזיין רוויחה, בכל התחומים, בתחומים של ילדים, בתחומים של פרנסה. זה התחיל מזה שאני רציתי מאוד לקנות דירה בראשון, הכפילו לי את שכר הדירה לפני, בשנת 2008 זה היה, לפני 16 שנים כבר, התחילו פה עליות המחירים בארץ, כל הטירוף שאנחנו רואים עכשיו, אז זה התחיל. הכפילו לי ביום אחד את שכר הדירה, מ-1,600 ל-3,000 שקל. רציתי לקנות דירה בראשון, לא מצאתי. וידיד טוב הציע לי, לקבל על עצמי, תוספת בלימוד התניה. ללמוד פרק בספר התניה כל יום. וכך עשיתי. התחלתי יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום חמישי. ב-13:50 אחרי הצהריים, לא אשכח את זה לעולם, סיימנו מנחה בכולל. הורדתי את הגרטל, את האבנט, באתי להכניס אותו לכיס השמאלי. טלפון קטן, לפני 15 שנה, טלפון צלצל. רטט, יותר מדויק, בכולל הוא רק רוטט, הוא לא מצלצל. טלפון רוטט, ועל הקו היה מתווך, עם קול רוסי, אני זוכר כמו עכשיו את הקול שלו, שהוא אומר לי, יש לי דירה בשבילך, ברחוב קידוש השם, פינת חבד. מי שלא מאמין יכול לבדוק, קידוש השם מספר 10. זה קידוש השם, פינת רחוב חבד, בראשון לציון, במרכז ראשון. הראשונים ששומעים אותנו, יעידו שאני מדייק בפרטים. ברוך השם, גרנו בדירה הזו איזה 14 שנים, אחר כך המשפחה גדלה, מכרנו את הדירה, קנינו דירה יותר גדולה ברוך השם, אבל זאת הנקודה. לקדוש ברוך הוא חייבים להתקרב. לבזבז את החיים אי אפשר. אבל אפשר לטפס על הסולם הרשמי, בדרך המלך, על המדרגות הרשמיות, ואז כבר לא צריכים לטפס במדרגות חירום. אז נקבל על עצמנו באמת, להוסיף בלימוד התורה, לקבל עול תורה, ודווקא לימוד כזה שיש בו עול, לימוד כזה שיש בו יגיעה, שהוא מעבר למה שבא בקלות, וכל המקבל עליו עול תורה מעבירים מנהול דרך ארץ, נזכה כבר באמת לגאולה כפשוטה, גאולה אצל כל אחינו בית ישראל, גאולה אצל החטופים והשבועים, ושבו בנים לגבולם, גאולה אצל כל אחד ואחד, גאולה מכל המצירים והמעיקים לשכינה, מהגלות פרטית בעבודת השם, ונזכה כבר באמת לגאולה כללית, ונוכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, כי פשוטו ממש, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.